נמשיך בסייעתא דשמיא את המשנה הראשונה, עובס פרק א', משנה א', החלק השני של המשנה. זה השיעור השלישי, אבל זה החלק השני של המשנה. הם אמרו שלושה דברים. הם, מי זה הם? האנשי כנסת הגדולה, אמרו שלושה דברים. הבו מתונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה. אז בואו נראה, נתחיל דבר ראשון עם הרמב״ם. הבו מתונים בדין, שיאחרו לחתוך הדין ולא יפסקוהו, יפסקוהו כנראה, מהרה עד שיבינוהו, שאפשר שיתגלו להם עניינים שלא היו נגלים בתחילת המחשבה. המהלך הזה, רבינו יוני הרחיב את זה מאוד, וזה מאוד משמעותי, זאת אומרת, בוא נגיד ברמה הכי פשוטה של הדברים, שלא הבו מתונים, מתון מתון, לאט לאט, מוסן מוסן ארבע מאיר זוז השב ילוש נגמור בברוכס, נכון? לאט לאט, באיטיות, שלא ירוצו למסקנות מיד, מה שנראה במוסקול ראשון, אלא שיעיינו בדברים לעומק, ואז יפסקו את הדין. בסדר.
כמו בשבת שאומרת שבכלל אסור לבצע גם אחרי שפסקו,
כן, 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 ועל זה צריך להמתין גם, כן?
למעט מויד במאחוז, שאז אני יכול לבצע את זה
ביד. יפה, שם מדובר על דין הנפושס, ופה מורחב הרעיון הזה הרבה יותר, כן? דין הוא לבויקר משפוט, שם זה נלמד מלימוד, שצריך להמתין לבוקר, אבל פה זה דין כללי, כל דין שאותו אתה פוסק, ברור בדיני מומוינס, וכמו שנראה ברשי וברבי ניויינה, אבל לא רק בדיני מומוינס, אלא כל דין שאותו אתה פוסק, כל פסק שאתה מגיע, כל דבר שאתה הולך להכריע, להיות במצב של המתנה, להיות מסונים, ורק אז להכריע. טוב, העמידו תלמידים הרבה, הרמב״ם לא הביא כאן, לא הסביר לנו פה במשנה, הוא כן מביא את זה, אבל באילכו הסתלמותוירו, פרק א' הלכה ב', כותב שכל אדם מחויב ללמד את בנו תורה ואת בן בנו תורה, כי זבולון בן דון, והידעתם לבונכו ולבני בונכו וכו'. ואז הוא ממשיך ואומר, ולא רק את הבן המצווה, על כל חכם וחכם מישראל ללמד את כל התלמידים, בסדר? והעמידו תלמידים הרבה, ואומר, ורק מה, אם ככה, אז למה אתה אומר שבנו ובן בנו פסוק מפורש? אומר, כי בנו קודם לבן בנו, ובן בנו קודם לשאר התלמידים. אז לכן התורה אומרת לך מצווה מיוחדת על בנו ובן בנו שהם קודמים. אבל בעיקרון מצווה על כל חכם וחכם ישראל ללמד את כל התלמידים. ושימו לב להדגשה, זה מצווה על כל התלמידים. אנחנו נראה את זה ברבין יוינו, מביא אובס לרב נוסן, שמבאר באמת יותר את העניין הזה. זה עוד פעם, לא רמב"ם פירשם משנה, אלא רמב"ם בהלוכס, ביד. ועשו סיוג לתוירו, רצונו לומר הגזרות והתקנות אשר ירחיקו האדם מן העבירות, כמו שאמר יתברך ושמרתם משמרתי, ונאמר בפירושו שמרתם משמרתי, עשו משמרת למשמרתי. זאת אומרת גזירס דרבונן, בסדר? עשו סייג לתורה זה גזירס דרבונן. היבץ תואם פה, החוסיד יבץ, שלא מסתבר לומר שמדובר פה רק בעשו סייג לתורה לשמור על דברים שהם איסור, כי דברים שהם איסור, זה לא קשור למשניות אבות. בסדר, משנה אבות באה ללמד אותנו גדרי חסידות, כמו קחו את הדברים הקודמים שיש לנו פה, כן? הבו מתונים בדין. זאת אומרת, בעיקרון נראה לך הדין, אומר לך, מידת חסידות, הנהגה נכונה יותר כדי להעמיד תורה, זה להמתין עם זה קצת לפני שאתה פוסק. אותו דבר, הם העמידו תלמידים הרבה, זה מחויבות נוספת, זה לא משהו שהוא הגדרה הלכתית. אם אתה מדבר על סוס יגל יותר על הגדרה הלכתית מחייבת, קלאסי, הלוך בשולחן ערוך, מה באו להגיד פה באובס? אז הוא מסביר את זה יותר של לעשות חיזוק לתוירו, כן? דברים שהם מעבר. אברבנל אומר שזה יעשו סיוג לתוירו במקום שיש ספק. זאת אומרת, דברים שבעצם מצד הדין היית יכול לומר שאתה לא מוקים ספק, להחמיר במקום ספק, זה יעשו סיוג לתוירו. אולי עוד מעט נסביר את זה קצת יותר, אבל זה דבר ראשון לשון רמב״ם. בוא נראה את לשון רשי. הם אמרו שלושה דברים שהתורה מתקיימת עליהם. הכוונה, הם לא אמרו רק את השלושה דברים האלה, הם אמרו עוד הרבה יותר דברים. אבל דברים שהתורה מתקיימת עליהם, הם אמרו את שלושת היסודות האלה. שהם ממש עדנים, יסודות שעליהם אתה יכול להעמיד, עליהם עומדת תורה. הבו מתונים בדין. אז מסביר רשי, לשון ממתינים. שלא יהיו גומרים הדין במהירה, אלא חוקרים בו בעומק. בסדר? לחקור לעומק דבר שאתה פוסק, לפי שהדיין או הדין יושב ברומו של עולם, או עומד ברומו של עולם, יש פה כמה גרסאות, שהרי לעשרת הדיברות סמכו הכתוב, דכסיב ואלה המשפטים. בסדר, זה בעיקרון גמורה, כן, היסוד הזה של ואילה המשפוטים קשור לאסרס הדיברויס, הגוין בפירוש הגרו, יש לכם את זה פה בצד, הוא מביא, כמו שקוסוב בסנדרים, ווב זיין עומד בייס, דורש בר כפורה, מינו מילסה, הבו מסונים, דכסי ולא יסע עלה במעלו, יסו סמיך לי אילה המשפוטים. ובספרי והצווה שיפתיכם שיהיו מסונים בדין, כן, הגוין כדרכו בא להראות איפה הכל כתוב בפסוקים, איפה כל האנוגה של אובס בעצם כתוב בפסוק, אבל הוא מביא בעצם גם את הגימורה הזאת, כנראה שגם רשי מתבסס על הגימורה הזאת, שנשמח דין ואילה המשפוטים, הלכות דיינים לעשרת הדיברות, דווקא לא שנה גימורה שם משמע שהלימוד הוא לא תעלה במעלות על מזבחי, כן, דווקא מהקטע הזה של הצורה שניגשים, שיהיה עלייה עקבית יותר, אוקיי, בצד גוידול, כדרך שהכהנים היו הולכים, אז זה מרמז על לבו מתונים בדין, אבל רשי פה מבין את זה שהרי לעשרת הדיברות סמכו הכתוב ואילה המשפוטים ללנדכו שהם גופי תוירו, דיין שיושב בדין ודן את הדברים, זה גופי תוירו, והיות וזה גופי תוירו, נדרשת מתינות ורצינות בגישה אל הדברים, לא לגמור את הדין במהירה, אלא לחקור בו בעומק, כי זה דברים שהם ברומו של עולם. דבר נוסף מביא רשי פה על מה זה מתונים בדין, וכן הוא אומר, גם אלה משלי שלמה, אשר העתיקו אנשי חזקיה מלך יהודה. בסדר? כך כתוב בפסוקים במשלי חופי, משלי שלמה אשר העתיקו אנשי חזקיה מלך יהודה. מה זה? מסבירים חז"ל, זה חזקיה וסיעתו, הסיעה, הקבוצה שלו, התלמידים שלו, שכתבו ספר ישעיה, ישעיהו היה בימיהם, וספר משלי, גם את משלי הם כתבו אז, כן, כמו שאתה רואה, משלי שלמה אשר העתיקו אנשי חזקיה מלך יהודה, זאת אומרת ספר משלי, הבסיס שלו הוא משלוימי המלך, אבל את כל הספרים של שלוימי המלך סידרו אנשי חזקיהו המלך, כן, הם מפרש בבוא בבשרה פרק א', ועכשיו רשי אומר, הצורה שהם עבדו על הכתבים ששלוימי המלך השאיר אחריו וסידרו אותם לספרים, הם עשו את זה בצורה שהפסוק קורא לזה, אשר העתיקו אנשי חזקיה מלך יהודה. מה זה העתיקו? לא רק כמו שמוגדר היום בעברית, העתקה, כן, לקחת מקור, דבר שכתוב במקור אחד ולכתוב אותו מחדש על דף חדש, זה נקרא הפעולה הזאת קופי, העתקה, כן, אלא העתקה מסבירה שהעתיקו לשון ישן מיושן, הם העתיקו את הדברים, עסקו בהם הרבה זמן עד שזה נהיה עתיק אצלם, ורק אז הם קבעו את הנוסח וסגרו את הדברים. הדברים כתובים גם בעובד רב נוסן, כתובים גם במדרש משלי, הרשבצמו מביא את זה, שמדובר פה על דברי שלמה, שהיו גנוזים, שהיו נוטים למינות, נכון? הגמור גם אומרת לנו את זה בשבס, הדברים האלה של שלמה המלך, קוהלס, ביקשו חכמים לגנוז את ספר קוהלת, כן? בגלל שכל מיני דברים שם שהיו נוטים למינות, זאת אומרת, זה לא מינוס גמורה, זה לא אפיקורסוס גמורה, אבל דברים שנוטים לשם, אבל בסופו של דבר, כן, אם זה חזקיהו בן גוריון שעלה לגג עם 300 גרבי שמן והצליח לפרש את ספר יחזקאל ואת משלי עצמו וקוהלס שמצאו כתוב בסופו, סוף דבר הכל נשמע את אלוקים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם, ואז הם השאירו, כן, שתחילתו דברי תורה, סופו דברי תורה, אז הם השאירו את הספר הזה. אגב, שימו לב, גם את יחזקאל ביקשו לגנוז. למה? כי כתוב שם, היה לנו את זה לאחרונה בהפטרה של פרשת סמואל, ש... מה זה? כן, שהכהנים לא יאכלו נקולי ולאות רפה, לא יאכלו הכהנים, והאלמונו אשר תהיה אלמונו מכהן ייקחו, כל מיני דברים שנראו סותרים לדברי תורה. עכשיו, ביקשו לגנוז, תראו, כל הגילויים של מייסה מרקובו נמצאים ביחזקאל. זאת אומרת, שווה לגנוז את כל הגילוי של מייסה מרקובו של יחזקאל, כי יש שם משהו שאפשר להבין אותו לא נכון מצד ההלוכה של כהנים, כן, איך זה... נקודת היחס. עד שהגיע ברם זכור אותו האיש לטוב, כן, שהוא באמת ישב ופרש את הדברים באופן שהם לא יסתרו דברי תורה, וכך ישאירו את זה. אבל אותו דבר גם הכתבים של שלמה המלך נשארו גנוזים, זאת אומרת, הם היו גנוזים בגניזה, לא השתמשו בהם, כי לא ידעו איך לפרש אותם. והגיעו אנשי חזקיה מלך יהודה, והשקיעו המון זמן, העתיקו, נתנו לדברים להיות עתיקים, בסדר? השקיעו עוד ועוד ועוד ועוד, עד שהצליחו באמת לפרש את הכתבים של שלמה המלך בצורה שלא תהיה נוטה למינות ולא תהיה סותרת לדברי תורה, ואז הם באמת פרסמו את זה. בסדר? אז העבודה הזאת, זה, לא, זה גם לפרש, להבין את מה הם אומר. גם הנוסח.
הנוסח השתנה, הנוסח שכתוב היום שיר השירים של שלמה, זה לא הנוסח ששלמה המלך כתב.
אתה רואה בלושן הגימורה שלא מדובר על הנוסחאות ולשונות, אלא מדובר על הבנה של הדברים. זאת אומרת, הם למדו את הדברים ודרשו אותם, ועד שהם הבינו אותם בצורה טובה, ואז בצורה שלא סותרת לדברי תורה.
אבל מה יש מזה היום? הם כתבו על איזה פירוש כאילו, מה?
יש בקובלנו מרבי סיין את פירוש הדברים, כן? אתה רואה שבגמרא עצמה באה אלינו הפירושים של הדברים האלה. מה הכוונה של הפסוקים של יחזקאל, ומה
הפסוקים של הפסוקים? הדרשות של הגמרא זה מאנשי חזקיהו?
מאנשי חזקיהו, אחרי שהם הבינו את הדבר הזה, אז הם באמת הכניסו את הספר הזה לארון הספרים היהודי. עכשיו, מה שהוא דורש פה זה בעצם את הנקודה הזאת של המילה העתיקו. זאת אומרת, הם לא קבעו דברים במהירות, אלא נתנו לדברים להיות עתיקים. וכך העמידו באמת את הצורה של הספרים האלה, גם אלה משלי שלמה, אשר העתיקו אנשי חזקיה מלך יהודה, כן, שהם כתבו את ספר ישעיה וספר משלי, כדי מפורש ב-14 פרק א', והעתיקו לשון ישן ומיושן. אומר, משם אנחנו לומדים את היסוד הזה, זאת אומרת, גם אם אתה רואה משהו, שברגע הראשון נראה לך מאוד מוזר, אתה לא יכול להסביר אותו, אתה לא לגמרי מבין אותו, תעתיק אותו. בסדר? תן לו זמן להיות עתיק. תחשוב על הדברים במבט חדש אחרי עוד תקופה. ואז יתברר לך, כן, הדברים בצורה אמיתית יותר שלהם, בצורה עמוקה יותר. זה יסוד עצום. באמת, אני אולי בסוף נסכם איך הדברים האלה הם יסודות הכי בסיסיים להעמדת התורה, שהתורה מתקיימת עליהם. זאת אומרת, זה הצוגיינג, זה צורת הגישה ללימוד התורה ולחיי תורה ולחיות את העולם בעיניים של תורה. זאת אומרת, אחד הדברים הראשונים, זאת אומרת, המשנה הראשונה באבות שהתורה מתקיימת עליהם, מה שמלמדים אותנו אנשי כנסת הגדולה, זה הבו מתונים בדין. אתם תחיו בעולם שבו יהיה הרבה בלבול. מצד אחד אתם תראו מציאות מול העיניים, הנה, הבן אדם עובד, מרוויח כסף, הוא עושה ככה, אילו התוצאות, אתה מסתכל, נראה לך עולם שיש בו איזה טבע, יש בו מערכת, יש בו סדר מסוים, אפילו סדר גשמי או סדר רוחני, אבל יש בו סדר. ואז אתה מבין מתוך עומק הדברים שיש פה בטח משהו אחר, אבל אתה לא יכול להסביר אותו. זה הרי מה שקורה להם. הם יודעים שיחזקאל הוא לא איזה מישהו שבא לעבור על דברי תורה, נכון? הם יודעים שעד אז היה גמור הגמיר אלו, ובוא עושה יחזקאל אסמכו אקרו. הם יודעים שיחזקאל הוא אבי סמדרש, הוא אבי סמדרש מעצמו, אחד ממויסרי התוירו. אבל יש פה סתירה. בסדר? יש פה איזה מציאות שאתה לא יכול לעמוד עליה, אתה לא יכול להבין אותה. אז אנחנו לא יודעים מה לעשות עם זה. עכשיו, יש אנשים, וזה מאוד שכיח ומאוד גם קל, כן? יאללה, בוא נחתוך. אז או לפה או לפה. או שרגע, מה שיחזקאל אמר נכון, וזהו זה, ומה עושים עם הפסוקים שלא מסתדרים, לא יודע, והכל קדוש, אבל זה... יש איזה בריחות כאלה, אנחנו לא רוצים לחיות במצב של בלבול, פוחדים ממצבים של ספקות, פוחדים משאלות שאין לנו עליהן תשובה, ואז רוצים להגיע למסקנות כמה שיותר מהר. סיפרתי כבר על אותו חברוסה שהיה לי בקוילן, שהוא לא היה נשאר בשאלה יותר משלוש דקות, למדנו אז חושב משפוט, אם היה קשייה בביס יוסף, אם תוך שלוש דקות לא היה תשובה, גם שנה את הגרסה. בסדר, יש כאלה, כן, זה הראש שלהם, וככה הם עובדים, ובאמת, הבעיה היא שאף פעם יכולת ההבנה שלו לא עברה את השתיים וחצי דקות, כי כבר הייתה גרסה חדשה, אז כבר לא היה צריך להתאמץ על הפשט של הסוגיה, כי הוא כבר כתב פשט. עכשיו, כמה שבן אדם מוכן לתת לעצמו לחיות בבלבול, בסדר? אפילו פשט בסוגיה, כן? אתה מתחיל סוגיה, וזה לא מסתדר עם הסוגיה הקודמת שלמדת. מה אתה עושה? אז יש איזה משהו כזה שאתה יודע, יאללה, בוא נחתוך. לא, סוגיוס חלוקויס, וזה שתי שיטות, שינוי גרסאות, יש כל מיני עצות כאלה, מפלטים מהירים. יש גם מפלטים מהירים מסוג אחר, שמתרגלים לאיזו שפה של לומדס כזאת, שאומרת משהו שלא אומר כלום, בסדר? היום יש AI שמומחה לעשות את זה גם בצורה מושלמת, אז בסדר, כאילו, אתה זורק, יש לפעמים טמטום טבעי יותר גרוע מבינה מלאכותית, אתה יודע איך זה עובד. אבל כאילו, לא, זה ככה, זה ככה. אתה באמת מבין את זה? איך נרבר פוברסקי, שיהיה בריא. אני זוכר כשלמדתי צופונוביץ', אז הייתי מאוד קרוב אליו, ותמיד הייתי מנסה לסחוב אותו לשפה הלמדנית הרגילה. כי הוא תמיד מדבר איתך על משלים ודוגמאות כאלה מאוד מעניינות. ולקח לי זמן שקלטתי שהוא בדווקא הולך לשפה כזאת שחיטה אחת אומרת לחברה שלה, כאילו, החיטים מדברות ביניהם. אתה יודע, הוא גדל בפונוביץ', כן? הוא גדל אצל רב שמואל, הוא גדל אצל אבא שלו. יש לו את השפרח. הוא מתעקש לדבר בשפה שיותר משלים ורמזים, כי שם אתה מדבר יותר אמיתי. שם אתה מדבר את מה שאתה מבין. בשפה של הלומדס הקלאסית, שאתה מתרגל לדבר, אתה יכול לפעמים לדבר משהו, כשאתה לא באמת מבין את מה שאתה אומר. בסדר? אני לא אביא דוגמאות, אבל יש מלא. זה קורה, זה קורה המון. ודווקא כשאתה מנסה לתרגם את זה לשפה קצת שונה, אפילו בלומדס עצמה, לשפה קצת אחרת, אתה פתאום קולט את המשמעות של מה שאתה אומר. עכשיו, אנחנו פוגשים בלימוד כל הזמן שאלות וסתירות, זאת הצורה שאנחנו לומדים. אנחנו פוגשים בחיים כל הזמן שאלות וסתירות. בסדר? אני יודע ומאמין ומבין. כשאני מתבונן לעומק אני גם מבין שהעולם מנוהל על ידי הקדוש ברוך הוא ויש בו יראה ומנהיג לכל הברואים והוא עושה ויעשה ויעשה לכל המעשים. כשאני מסתכל על החיצוניות של העולם אני רואה את זה? לא. יש בלבול בין מה שאני רואה במציאות לבין מה שאני מאמין בו. אז אפשר די בקלות להגיד, מצד אחד להגיד שהקדוש ברוך הוא הכל, ומצד שני לחיות כמו גוי, ובסדר, זה עובר. יש הרבה אנשים שעושים את זה. כן, אומרים שהקדוש ברוך הוא אלוקו דה אלוהיו, ומצד שני, זה גויים. אומרים אלוקו דה אלוהיו ונשארים באותו מקום. האמת של תוירה נמצאת במקום שבו האדם הוא הבו מסונים בדין. הוא מתון, הוא מעתיק את הדברים, נותן להם להיות עתיקים. הוא חווה את השאלה, לא בורח ממנה, לא מנסה לתרץ אותה בקלות ובמהירות, ולא מנסה איכשהו לברוח ממנה. נותן לשאלה להתקיים.
דיבר הפעם הרבה סימני שאלה.
סימני שאלה מול סימני קריאה, שזה אמונה, נכון? דיברנו על זה גם כן. זה טוב, יסוד הדברים יוצא מתוך דברי פרי או אורץ פרשס ויירו, ממנו לקחתי את ההבנה הזאת, שכשמן אדם רואה, כולם פה שמעו את זה, אבל נחזור על זה בקצרה עוד פעם. כשאתה מסתכל, חיים של אמונה הם בעצם חיים של שאלה. הדוגמה שהוא מביא, רב מנדל מויטבסק, כן, הרבה של הבלטניה, תלמיד של המגיד, הדוגמה שהוא מביא שם בספר זה מאברהם אבינו. אברהם אבינו, כן, איש האמונה, כן, האיש שהביא את האמונה, גילה את האמונה לעולם. אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא אומר לו כי ביצחוק היא קורא לחוזורה. ואז מה קורה? עובר תקופה והקדוש ברוך הוא אומר לו, עלה הוא לעולה. אז הוא לא יודע מה הפשט של הדבר הזה, נכון? והוא לא יודע ברמה שאחרי עקדת יצחק, אומר ריבונו של עולם, אפרש את שיחתי, כמו שרש"י מביא, אפרש שיחתי. אמש אמרת לי כי ביצחוק יקרא, ועכשיו אתה אומר לי, עלהו, איך זה יכול להיות? הקדוש ברוך הוא מתרץ לו ואומר לו, לא, לא אמרתי עלהו, לא אקריבהו, אסקי, אחסי, נכון? זה לא שם רש"י שם. אבל שימו לב איך אברהם אבינו מתמודד, לא אחרי שהוא מקבל את התשובה משמיים, אתו, כן? כי הרי אלוהים אתו ולא יחוסכתו, אלא לפני. הוא חי בתוך שאלה, בתוך ספק. אין לו פירוש. עכשיו, אם היה לו קפיצה למסקנות, מה הוא היה אומר? רגע, הקדוש ברוך הוא אמר לי, ביצחוק גרול חזור. עכשיו הוא אמר, לא, לא, לא. אז הוא חזר בו.
זה כפיר. מה?
הוא משנה את הגרסה. אז זה גם כפירה. שוירש הכפירה זה סימן קריאה. זה להגיע למסקנות. קונקלוז'ן. אני יודע, זהו, זה המציאות. אז הקדוש ברוך הוא חזר בו, הקדוש ברוך הוא... לא, כי לא אדום הוא לאנוכים. הוא לא ניחם, הוא לא מתחרט. אז הוא אמר ככה, לא יודע, יש לי שאלה. עצם זה שהוא חי עם סימן שאלה, בסדר? הוא נמצא במצב כזה שאני לא יודע. עוד פעם, מתוך הסימן שאלה אני מנסה לעשות את המקסימום. מתוך מצב של ספק, לכאורה נראה שאני כן צריך עכשיו ללכת לחפש את ההר, ואני לא יודע אם זה נכון. אולי אני טועה לגמרי בהבנה של הסוגיה. הגיוני שהוא טועה לגמרי בהבנה של הסוגיה, נכון? כי אם הקדוש ברוך הוא אמר משהו וזה סותר מיני בי, ובכל זאת, האבוידס השם מתוך מצב של ספק. זאת המצווה הכי גדולה שנעשתה בהיסטוריה. ורק אחרי, פתאום, הסימן שאלה הגדול הפך לסימן קריאה. אבל מה קורה פה? שימו לב. כשאדם פוגש מצב בחיים של לא מובן לו, בסדר? אבא שלו חזר מנסיעה לחול ומחלק מתנות לכל הילדים, והוא נותן לאחים הגדולים ולאחים הקטנים ממנו, ועליו הוא מדלג. ואז הבן אדם אומר לעצמו, רגע, לכל האחים שלי הוא נותן מתנות, ולי לא. הוא לא אוהב אותי. עכשיו, אם זה נאמר עם סימן קריאה, זה מסקנה, הוא לא אוהב אותי. זה יכול, אותו משפט יכול להיאמר, אותה מילים, אבל אני סימן שאלה בסוף. בסדר? אבא שלי נותן מתנות לכל האחים שלי, ולי הוא לא נותן, הוא לא אוהב אותי. עכשיו, המסקנה של סימן קריאה, זה שירש הכפירה. כפירה בקשר שלי עם אבא שלי, ואז הוא קם, תורק את הדלת, יוצא, בלגן, בסדר? יש דרך אחרת, הוא חי עם סימן שאלה. זאת אומרת, הוא מחכה, בוא נראה מה יהיה, לא יודע, לא, אין לי מושג מה הפשט. מה זה? כולם הוא נותן לי, הוא לא נותן לו, הוא לא אוהב אותי. מסתום הוא כן אוהב אותי, אז מה הפשט, מה קורה פה? הוא חי עם סימן שאלה, עובר 10 דקות, אבא שלו קורא לו לחדר, הוא אומר, תשמע, הבאתי לך משהו הרבה יותר יקר מכל האחרים, לא רציתי שהם יראו, בוא, תקח עכשיו. לפעמים זה לוקח 10 דקות, לפעמים זה לוקח 10 שעות, לפעמים 10 ימים, לפעמים 10 חודשים, לפעמים 10 שנים, לפעמים חיים שלמים, שאתה לא יודע מה הפשט. אמונה זה להמשיך לתת אמון למרות שלא ברור לי, זה לחיות עם סימן שאלה. כשהקדוש ברוך הוא אומר לי, עליו לאוילו, ואומר לי, כי ביצחוק יקורא לך, ואני לא קופץ למסקנה שהוא בטח הוא התבלבל, בטח הוא חזר בו, בטח... כל אלה כפירס. הוא חי עם השאלה. אמון הזה לחיות עם שאלה. יצא לי לאחרונה לדבר עם אדמור חשוב מאוד, ודיברתי איתו על היסוד הזה, ואז אמרתי לו שאולי גם אמון הסצדיקים זה גם אותו דבר. כשאתה רואה את הרבה עובר על הלוחה, אז אתה לא אומר, אם הרבה עשה זה בטח טוב, ומשנה את השולחן ערוך, ואתה לא אומר, לא, הרבה הוא שייגץ, אתה נשאר בסימן שאלה. מה הפשט שהרבה עשה דבר שלמדתם בשולחן ערוך? הוא לא אהב את זה, משום מה, אבל בסדר. לא, לא, יהודי גדול, באמת יהודי גדול, אבל את זה... לא, היסוד של אמון בקדוש ברוך הוא בנויה על סימן שאלה מאוד התחבר, אבל זה שגם אמון הצדיקים זה ככה פחות. אבל, את פעם, את כך, אני אומר, בסדר שאנחנו גדלנו, זה כן היה התפיסה של גם היחס לאנשים גדולים מאוד לאמון הסחכומים, זה כזה יותר נוטה לכזה סוג של אמונה. זאת אומרת, גם עם הרבה שלך, אתה יודע, אתה רואה את הרב אלישיב, בסדר? פתאום עושה משהו, אתה יודע, בצורה שהוא עומד בקדושה, היא לא מתאימה למה שאתה יודע שכתוב בשולחן ערוך. אז מה אתה אומר? הרב אלישיב שייגץ, הוא בדרך להוריד את הכיפה? כאילו, מה אתה אומר? הרב אלישיב, לא, צריך לשנות, המשתברו רטאה. אתה נשאר בשאלה, ואם יש לך הזדמנות, אז אתה ניגש לרב אלישיב ושואל אותו, עוד פעם, בצורה מאוד מכובדת, אני זוכר שפעם הלכתי לשאול את רב חיים קניבסקי שאלה כזאת, אז אבא שלי הזהיר אותי. הוא אמר לי, תשאל אותו. אבל תיזהר מאוד לא לשאול אותו על עצמו. למה אתה עושה ככה? כי זה חוצפה. ואין לך שום זכות לשאול את רב חיים קניבסקי למה אתה עושה ככה. תשאל אותו, מה העניין לעשות כך וכך? רב חיים, כששאלתי אותו שאלה, רב חיים התחיל לצחוק. הוא הבין בדיוק שאני שואל עליו למה הוא עושה ככה. הוא צחק והסביר את עצמו. בגלל שכך וכך וכך. בסדר? אז אנחנו נמצאים, זה הצורה של רבי ותלמיד, כן? שהתלמיד בא ושואל את רבו. אבל הצורה של שאלה גם היא צריכה להיות צורה מכובדת, יש לנו הלוחס בשולחן ערוך, איך שואלים תלמיד לרב. גם כשחושבים שהרבה טועה, בסדר? אבל זה לא הרבה עשה, אז זה בטח נכון, וזה לא אם הרבה עשה, אז זה המציאות ואין בלתה. ואין למי דין הלוחה מפי מייסה. כן, בדיוק לכן, אין למי דין הלוחה מפי מייסה. עכשיו, שימו לב, גם אחד הדבר הזה קורה בין אברום ובין לקדוש ברוך הוא, כשאנחנו מדברים על שורש של אמונה, באותה מידה, אצל בסיפור של סדויים. כן, הקדוש ברוך הוא, מוישה רבינו נעמד מול השם מזמורך ושואל, השופט כל הארץ לא יעשה משפט? איך יכול להיות שאתה עושה דבר כזה שהולך עכשיו להשמיד את כל סדום והם פה צדיקים ויש, כנראה יש פה צדיקים, ככה אברום אבינו מבין, והוא עומד ושואל. עכשיו, מה הוא אומר? יש סימני קריאה גם בשאלה הזאת, הוא יכול להגיד, נכון? לא, זה משפט השם, אין לנו מושג מה זה, אנחנו לא מבינים, ואין לך מקום מה לשאול בכלל על אבא, לא שואלים שאלות, או כן שואלים, לא יודע, השאלה מה, איזה שיר המציאו, אבל קיצור, לא שואלים שאלות, וזה המציאות, וכך את זה ככה. זה לא מה שאברום אבינו עושה. זה גם סימן קריאה. יש אפשרות שנייה, הוא בא ואומר, מה? זה לא הגיוני, זה לא משפט, זה שופט כל הארץ לא יעשה משפט, לא יכול להיות, אין פה, אין אמת, אין צדק. גם לא נכון, זה גם סימן קריאה. סימני קריאה יכולים ללכת לשתי כיוונים לא נכונים. מה שאברום אבינו עושה, מה שהאדם שחי באמונה עושה, זה שואל שאלה. והשאלה שהוא שואל זה ריבונו של עולם. אתה שופט כל הארץ, ואני מניח את זה כעובדה, זה ברור לי לפי כל ההנהגה שלך. מצד שני, אני לא רואה במה שקורה עכשיו, בהריסה של סדום, משפט שאותו אני מבין. בסדר? לא משפט אלוקי, לא מובן לנו שאין לנו מושג איך הוא עובד. כן? כי כל דרך המשפט. אלא משפט שאני מבין, ואת זה הוא בא ושואל. השופט כל הארץ לא יעשה משפט, זאת אומרת, אולי יש פה איזה תרס המשפט של רב שמעון קצת, כן? אלא יש פה משפט שאני אמור להבין, כן? שאני לא רואה איך שהוא קורה. מה הקדוש ברוך הוא עונה לו? אוי אברום אבינו, אתה כל כך טוב, שאתה בטוח שיש צדיקים בכל מקום. מינימום 50 צדיקים בסדום. יש לך בעיה שאין לך את הדאטה, אין לך את הדאטה, את הנתונים הבסיסיים. אין שם. לא 50, לא 40, לא 30, אפילו לא 10 צדיקים. בסדר? אין שם פשוט צדיקים. אם ככה זה מובן. אבל מה אברום אבינו עושה? הוא לא קופץ לסימני קריאה, הוא חי בסימן שאלה. הוא חי בתוך הספק, בתוך הבלבול, בתוך הסימן שאלה, ומשם הוא מגיע להבנה אמיתית יותר איך דרכי המשפט של הקדוש ברוך הוא מתנהגים, שיש עד 10, ופחות מ10 לא, וכו'. נכון? זאת אומרת, יש פה נקודה מאוד... שימו לב שלחיות עם ספק זה פשוט הבסיס של גילוי של תוירו בעולם. זה גם מה שקורה כשאברום אבינו מגיע, מתחיל 2000 שנות היסטוריה, כי מגיע מישהו שמתחיל לשאול שאלות. הוא רואה בירה דולקת, והמציאוס שנראית לעיניים, איתו אמר שהבירו הזו יסבלוי מניג. למה? כי זה מה שנראה לעין. הנה, תראה את הבירה. היא דולקת, ארמון מואר, ואתה לא רואה מניג לבירה. אין מניג לבירה. תסתובב ותראה, אתה לא רואה פה אף אחד. מצד שני, התובנה שלי, ההבנה שלי, ההסבוינן שלי בסוגיה, אומרת שחייב להיות שיש פה מנהיג. מי הוא בעל הבירה? עכשיו, מה אנשים בדרך כלל עושים? מסתדרים, בסדר? אלא קודם, לא, יש בעל הבירה, לא רואים אותו, בסדר, ככה זה. למה יאמרו הגויים? עזוב, נו, מה אתה מתעסק עם זה? אברהם אבינו אבל לא מקבל את התשובה. או שממציאים, אלילים, שזה גם עוד סוג של סימן קריאה כליל. אברהם אבינו חי בשאלה, והוא מסתובב בעולם ומתחיל לחפש, ולוקח שנים. זה לא משהו שקורה מיד, זה 45 שנה מגיל 3 עד גדי 48, עד שהוא מגיע לתובנה אמיתית. אבל שימו למה קורה אז. אז הוא מגיע להבנה שהיא הנקוד בעצמה. בהתחלה, הצורה שאברהם אבינו תופס את המציאות של העולם, זה שהבורא, כן? או במובן העמוק יותר של הדברים, בעל ההטבה שיוצר את הטוב הנפלא הזה בעולם, חייב להיות חלק מהמערכת. זאת המחשבה הראשונית של כל אדם שטחי שמסתכל על המציאות הזאת. וואו, זה בטח השמש. ואז יום שלם הוא משתחווה לשמש. הוא רואה שהשמש שוקעת, טוב, זה לא השמש. אז הירח. אז הוא משתחווה לירח ולכוכבים, תראה כמה משמשים יש לו, ואז זה לא הירח. אז הוא עובר, ככה הוא עובר מעבודה זרה לעבודה זרה לעבודה זרה. זה הרי הסיפור חיים של אברהם אבינו. וכל עבודה זרה ועבודה זרה, הוא מגלה שהיא לא אמיתית, הוא שובר אותה, הוא מסתובב באותם שנים עם פטיש גדול ביד, והוא שובר אלילים. בסדר? ישמעאל, זה ההמשך שלו בעניין הזה, שמסתובב מייחדים את השם ייחוד שלם שאין בו דופי, כלשון הרמב״ם באיגרת לרבי עובדיה גר, ומצד שני, יצחוק זה החיים השניים של אברהם אבינו, אחרי שהוא מגיע לאמונה, אחרי שהוא מגיע לגילוי של החסד. אבל המציאות של אברהם אבינו בעולם זה לעבור מעבודה זרה לעבודה זרה, לעוד שקר ועוד שקר, ולפוצץ שקרים, בסדר? לגלות את השקר שבשקר, סיכה גדולה שמפוצצת עוד בלון מנופח ועוד בלון מנופח ועוד בלון מנופח. עכשיו, המחשבה הראשונית זה אם יש פה ארמון כל כך יפה ומואר, בטח יש פה בורא, אנחנו לא רואים אותו, זה בטח הפסל שעומד פה בצד, רק, והוא עשה את זה באיזושהי דרך. זה ניסיון לבריחה מהשאלה. בסופו של דבר אברהם אבינו מגיע למסקנה שהיא מסקנה שונה. מה המסקנה שלו? יש בורא, יש בעל ההטבה, והוא לא חלק מהמערכת הזאת, והבירה הדולקת בעצמה תוכיח כי בירה דולקת במשמעות בירה דולקת נשרפת. לא רק ארמון מואר, ארמון נשרף, מתקלה. היות והעולם הוא נפש, נר פטילה שמן, שהנר נסדשנו הפסילו, הנר נהיה מאוס והשמן מתקלה, זה אומר שיש פה סיפור אחר, יש פה מעבר מנר פטילה שמן לאור. האור, אתה לא רואה בעין את התהליך של המעבר מנר פטילה שמן, מחומר לאנרגיה, ממסה לאנרגיה, אבל זה הסיפור שבאמת מה שקורה פה. אנשים מסתכלים על הנר פטילה שמן במבט חיצוני, מה הם רואים? וואו, איזה יופי, נר יפה. אנשים מעמיקים יותר, בסדר? שמתבוננים לעומק של הדברים, ואנשים בעולם עשו את זה המון, וגם בשנים האחרונות. ומה הם רואים? נר שהולך ונהיה מאוס, פתילה שהולכת ומתקלקלת, ושמן שהולך ומתקלה. ואז הם מגיעים למסקנה שהחיים הם דבר מאוד עצוב. העולם הוא מקום מאוד אומלל. תראה מה קורה. כל דבר חי הולך ומזדקן, הולך ומתיישן, הולך ומתקלקל. כל רגע שהשעון מתקתק הוא מקרב אותך יותר למוות. זאת המציאות. בסדר? אתה יכול להנות, הנה אני חי, ואתה יכול להסתכל על המציאות של העולם ולראות את האומללות של העולם. בסדר? ואז בא בן אדם ומדבר איתך על המיתוס של סיזיפוס, והמשפט הראשון בספר זה השאלה אם מתי להתאבד. בסדר? כי בסופו של דבר תפרוש בשיא. אם יש פה משהו שהולך ומתקלה, תפרוש בשיא. אתה יודע שהמניות האלה הולכות ויורדות. מתי נכון למכור אותן? הרגע. זה התשובה. ואם אתה מסתכל על העולם, וזה מה שאתה רואה, הדבר הנכון זה תפרוש עכשיו. אין טעם להישאר פה. אני מדבר, שמכיר את הספרים שנכתבו בעניין, על זה מדברים בהמון. לעומת זאת, כשאתה מבין שלא, אנחנו לא חיים פה רק בעולם הנתפס לעין. יש פה גם עולם מעבר. בסדר? יש פה נר פטילה שמן שמובילים אל משהו אחר, אל אור. זה טרנספורמציה למשהו גבוה יותר, לאיזושהי אנרגיה, ואז אתה רואה את הטוב שבעולם. גם בלוי דעס, נפש, לא איתויב, נפש, ראש טייבס. הגויין אומר, נר פסילו שמן, טויב זה באטבש נפש, אתה צריך את ה... טוב, לא ניכנס לזה, באוי מקדבורים. דברי הגויין. מוישה היה חוזר על זה המון, אבל זה מה שקורה גם במבט על העולם. אברהם אבינו מסתכל על העולם, רואה בירה דולקת, בלא מנהיג. תאמר שהבירה הזאת בלא מנהיג, זה מה שאני רואה. אני לא אתעלם ממה שאני רואה בעין. בעין אני רואה בירה בלא מנהיג. מצד שני, ההבנה שלי, הסבורה שלי, ולכן גם האמונה שלי, כן, היא שיש פה מנהיג לדבר הזה. אבל אני לא רואה אותו. איך מסתדרת הסתירה, הבלבול שאני חווה, בין מה שאני רואה לבין מה שאני מבין? פה מתחילה תורה. וכמה שהוא לא בורח מהשאלה, אלא הוא מתון בדין, והוא נכנס לעומק השאלה, שם הוא מגלה יש בורא, והבורא הזה הוא לא חלק מהמערכת, בניגוד למחשבה הראשונית ששלטה בעולם, ושלטה אפילו אצל אברום אבינו 45 שנה, ורק אחרי 45 שנה, בגלל 48, הוא מבין שהבעל הטוב הזה הוא מחוץ למערכת הזאת, הוא לא רואה, לא נשמע, ולא בדרכים רגילות, אי אפשר, אבל יש פה מציאות אמיתית. שים לב, השאלה, דווקא בצורה בה הייתה הכי כואבת, הייתה התשובה בעצמה. אתם איתי? אתם מבינים מה אני מתכוון? אם השאלה הייתה, לא, מי שברא את זה, זה פשוט האור שגר ברחוב האור, שזה, אז, ופשוט הוא הלך. אם זאת הייתה התשובה, אז פשוט היה פה חוסר ידיעה מסוים. פה, בתוך השאלה, הייתה מונחת התשובה. יש פה הטוב ונפלאה, עולם מונהג, עולם שמנוהל על ידי מישהו, שהוא עצמו מחוץ לעולם. זאת התשובה. ואת התשובה הזאת אתה רואה בעיניים, בתור סתירה. תאמר שהבירה הזאת בלא מנהיג, אבל חייב להיות שיש פה בעל הבירה, מי הוא בעל הבירה? השאלה עצמה מגדירה את עומק התשובה. טוב, אני לא אכנס לזה, אבל זה באמת, תחשבו על זה לעומק. השאלה עצמה, כשאתה שואל אותה, זה תרא. כי השאלה עצמה היא עומק התשובה של עצמו. אגב, גם בשפט כל הרוצה יעשה משפט, וגם בעקד עשית צחוק, אבל באמת, אני לא אכנס עכשיו, זה הרחבה מדי גדולה. נגעתי קצת בעניין הזה בשיעור שמסרתי השבוע על, על סוגישורים, על שבתורה, השורש של התורה זה הבלבול שלנו. ממש שיעור שלם מדברי הסוגישורים על הסוגיה הזאת, ושם הערכתי בזה יותר, אבל פה ניגע יותר במה שנוגע לענייננו. עכשיו, שימו לב שהסיפור של אברום אבינו, שאברום אבינו מתחיל בעולם 2000 שנו היסטוריו, בסדר? אצלו זה מתחיל 2000 שנו היסטוריו, מתי? בשלב שמתחיל הלך לכו אצלו. מתי שהוא מתחיל להיכנס פנימה לתוך הסוגיה, ולנסות להבין מה באמת קורה פה בעולם, ומצליח לגלות את התשובה האמיתית של העולם. והתהליך הזה קורה לא רק בדברים כל כך ענקיים, גדולים ומקיפים, כן, של כל העולם וכל הבריאה, אלא כל פעם שאנחנו לומדים סוגיה. בסדר? אנחנו רואים מציאות אחת בעין, מבינים שאמור להיות פה משהו אחר, מסתבכים ומתבלבלים בין מה שאנחנו רואים למה שאנחנו מבינים, וכשאתה לא בורח החוצה בכל מיני בריחות ומפלטים שיש, אלא מעמיק לתוך השאלה, אתה קולט שבעצם שניהם הם דבר אחד. אין פה שום סתירה, כן? זה, אתה לומד רב חיים, אתה רואה את זה כל הזמן. רב חיים תמיד יביא שיש פה שאלה, יש פה, אמרו על בשעתו לרב חיים, שאין לו שתיקלך תרא טובים, מדבר הפולנים של אז, בחייו. למה? כי אצל שתיקלך תרא פולני טוב, יש לך קושייה, יש לך סתירה, ואז יש לך מהלך שלישי, ועל המהלך שלישי יש עוד קושייה, זה מתפתח. אצל רב חיים, ברגע שהוא שאל את הסתירה, ואז הוא בא ואומר לך תשובה, שבעצם השאלה לא התחילה. פשוט לא הבנת על מה מדובר, פה מדובר דבר אחד, פה מדובר דבר אחר. אבל המדובר דבר אחד, דבר אחר, הוא מגדיר לך בעצם הגדרה חדשה מה זה מהגדר של מסירוס נפש וירוק ואליעבר. הוא מגדיר לך מהגדר שלו עם לפני המלך בתפילה. הוא מגדיר לך מהגדר בנשרופין. בסדר? הוא גדר חדש על הדבר שממילא הכל מטורץ. עכשיו, אם לא היית חווה את השאלה, לא היית מגיע לתשובה. כי מה שקורה מתוך השאלה, זה לא איזה הברקה שאתה קם איתה בבוקר, מתוך השאלה, מתוך הסתירה, מתוך החוסר בהירות, מתוך הבלבול, וכשאתה לא בורח מהבלבול, אלא מעמיק לתוכו, מתון, עתיק, בסדר? נותן לדברים להתבשל בתוכך, אז אתה פתאום מגיע למסקנה שמסבירה לך את כולם. זה תרא. וזה תרא במובן הכי רחב שלה, מתרא שלומדים, תרא ש... של חיים שאנחנו חיים איתה, ועד תרא שמדברת על הדברים הכי נסתרים בבריאה. זה תמיד אותה נקודה. אנחנו חיים במבט שבו אנחנו רואים את העולם בחיצוניות שלו. מתוך החיצוניות עצמה, כשאנחנו חושבים ומתבוננים, מגיעים לרמה עמוקה יותר, והעמוקה יותר לא מסתדרת עם מה שאנחנו רואים בעין, וכשאנחנו מנסים להבין את זה, אנחנו מגלים את האמת הפנימית של הדברים. טוב, אז זה היה לנו פה, בוא נתקדם מפה הלאה. והעתיקו ללשון ישן מיושן, ולעניין הדין היו אומרים שצריך לו לאדם לישנו כדי לעיין בו יפה. טוב, ספרים אחרים מתונים, לשון קשה. כלומר שיהיו מתקשים ומתחממים בדין, שמתוך כך יצא הדין לעמיתו, כמו שיש לנו מיתון, נכון? בבבסר, בתחילת לא יחפור, כן? שיש שם כאילו מתחמם, וגם פה הצורה היא שיהיו מתונים בדין, זאת אומרת, התחממו בדין. תתווכחו אחד עם השני, תיכנסו לזה, אל תהיו רק כזה, אתה יודע, יושב רגל על רגל וכן, מה נראה בערך, סבור עליך, מה שנראה במוסקול ראשון. אלא להיכנס לתוך הסוגיה, להתחמם בה, להיות רותח, שיגע לך בעומק של הלב, כן? שיהיה, איך עושים את זה בפועל? אז מעניין מאוד, אבל זה מאוד קרוב למה שאמרנו מקודם שתי הפשוטים פה, כי יש זויר, שהזויר אומר, ונוהור יוצא מי עדן להשקויס אס אגון ומשום ייפורד והויו לארבעו ראשים. בסדר, נוהור זה נהיר הוא אלוהי, האור העליון. יוצא מי עדן, הוא יוצא מהעדן העליון. להשקויס אס אגון, להשקות את גן סדרי אורייטה, יש, אצלנו יש 54 פרשיות בתורה, אבל ניצוב עם וילך זה פרשה אחת, אז בעיקרון זה גן סדרי דוירייסה, כך זה נקרא בזויר, להשקויס אס אגון, ומשם ייפרד והיה לארבעה ראשים. אחרי שהתורה מגיעה אלינו, ב-53 פרשיות שונות, אנחנו עכשיו מתחילים ללמוד את התורה. שם האחד, פי שוין. מה זה פי שוין? אומר הזוהר הקדוש, פה שונה הלכות. פה שונה הלכות זה חזרה של הדברים. פה שוין, שוין ההלוכויס, נכון? יש הגדרות גם נפסק להלוכה, שבפני שוין ההלוכויס זה לא תוירוסו, אז לא צריך לקום מפניו, לעומת זאת, כי הוא לא יכול למחול, כך מביא ברכי יוסף. לעומת זאת, אדם שמבין את הלימוד זה תוירוסו, הוא כן יכול למחול על תורתו. פה שוין ההלוכות זה בן אדם שמשנן, יותר, זה חמור נסיספורים טוב, בסדר? אחד, הוא יודע הרבה ידע, אבל הוא יודע, הוא לא באמת מבין את מה שהוא אומר. ואז יש שלב שני, הנהר השני, גיחוין. בסדר? אחרי שאתה יודע דברים, ידיעה, באלמה, אתה לוקח את זה למקום של גיחון. גיחון זה מלשון כי ייגח, לשון התנגחות, כן? כי יגיח אל ירדן אל פיו, הוא נוגח, הוא מתקדם. מה קורה? יש לך ידיעה. ואז את הידיעה הזאת שיש לך, אתה מתחיל להתנגח עם הידיעה הזאת. רגע, זה לא נכון, זה לא מסתדר. מה הפשט בזה? איך זה יכול להיות? מתי זה יהיה נכון? מתי זה לא יהיה נכון? ההתנגחות עם הידיעה הזאת שיש לך. בסדר? מישהו אומר לך ידיעה בסוגיה. תדע לך, הגדרה של שטר זה כך וכך. ואז טוב, דבר ראשון אתה אומר, בסדר, זה המילים, אז הגדרה של שטר כך וכך. ואז אתה מתחיל לחשוב, רגע, יכול להיות שהגדרה של כך וכך, איך זה מסתדר עם רשי? איך זה מסתדר עם טייסס? איך זה מסתדר עם הסוגיה שם? זה לא הגיוני בעיניי. איך זה יכול להיות? בסדר? איך אני יכול להסביר? לא, לא, אני לא יכול להסביר את זה. התנגחות זה גיחוין. גיחוין זה, יש חוכמו ובינו. חוכמו זה הידיעה עצמה, פשוין הלוכויס. אתה חוזר על ידיעה. גיחוין זה להתנגח עם הידיעה הזאת, לשאול את כל השאלות שאתה יכול, להפציץ את הידיעה הזאת עם שאלות. והגיחוין יוצר חידקל ופרוס. חידקל זה חד קל, אז האדם מתאחד עם החוכמה הזאת, הוא מתאחד עם הידיעה הזאת. זה נהיה הוא בעצמו, ופרוס זה כבר נהיה פורה ורובה. בסדר? ככה זה היה מסביר את זה. והתהליך הזה שאנחנו מדברים עליו, תהליך של גיחוין, זה התהליך בו האדם מתאחדס בסוירוסך, הוא נהיה אחד עם תרא. מתי שהוא מתנגח עם הדבר הזה. זה כבר נהיה שלי, זה כבר נהיה אבונה שלי, זה לא מסתדר לי, זה כן מסתדר לי. איך זה יכול להיות? לקחת ידיעה שקיבלתי ולא לקבל אותה כמו שהיא, ורק לשנן אותה, פי שוינה הלוכויס, כן? לחזור עליה, אלא להתנגח איתה, לא להבין אותה. כל דבר שלא מסתדר לי בסברה הזאת, לנגוח את הסברה הזאת. זה מה ש... ואז באמת מתבררת לך הסברה, ותוך כדי שהיא מתבררת, היא נהיית שלך, היא נהיית אחד איתך, עד כדי שזה כבר נהיה פרוס, שזה כבר מביא פירות לעולם.
מה זה
חי דקל, אז הזוהר מסביר שזה חד קל. כאילו זה נהיה אחד עם הבן אדם, שזה הבחינה של דעס. יש שם מהלך שהוא מסביר בעניין הזה. אבל לענייננו, מה שנוגע כאן, התהליך שאנחנו מדברים עליו זה מסונים בדין. זה מה? אבום מסונים בדין זה להתחמם בדין וגם להיות מתון עם הדין. בסדר? לא לקבל את זה ולהמשיך הלאה, אלא דווקא לשרוף בתוך זה, לחיות את זה, לחשוב על זה, להתווכח על זה, להיות חם על זה, בסדר? והדבר הזה יוצר את החיבור האמיתי לתורה ומגלה תורה. זה בעצם מגלה את התורה באמת. כשאדם רוצה לגלות חידוש התורה האמיתיים, לחיות עם תורה, זה רק בצורה הזאת של להתנגח עם הדבר. לא לקבל אותו כמו שהוא, אלא להתנגח איתו. זה בכל הרבדים. עוד פעם, לפעמים צריך פשוט יותר כלים איך לנגח נכון. אבל כל דבר בתורה בנוי על זה שהוא נהיה אחד איתי, והוא נהיה אחד איתי על ידי שאני מתנגח איתי. בסדר? טוב, ואז יש לנו, והעמידו תלמידים הרבה, אומר רשי, שאם העמד את התלמידים בבחרותך, מת תלמידים אף וזגנותך, שאי אתה יודע איזו מהם יכשר מי חבר, רואי כן, זה בעיקרון כמו רבי יבומס, ועשו סיוג לתורה, כלומר עשו משמרת למשמרתו, כדי שלא יבוא לידי איסור של תורה. טוב, אנחנו חייבים לראות פה את הרבינו יוינו. הם אמרו ג' דברים, כן? הם אמרו ג' דברים, אבו מתונים בדין. דבר ראשון אומר הרבינו יוינו, למורים הוראות ולפוסקים הוראות ולפוסקים את הדין. זאת אומרת, גם מוירי אוי רואה, פוסקים ופוסקי דין, אמרו, לבל יסמכו במחשבה ראשונה. לא מה שנראה לך ברגע הראשון, תפסוק, אך בהמתנה גדולה ובעיון הדק, לבל יתאו בשיקול הדעת. הוא אומר, כי המציאות היא כי האדם הממהר להורות, ונראה לו אז הוא מיד פוסק, נקרא פושע, ואף על פי שחשב לומר האמת. הוא רצה להגיד אמת, זה מה שהיה נראה לו, ולכן הוא ענה. הוא אומר, לא, בכל זאת, אם הוא טעה, הוא נקרא פושע, אין זה שויגג, אך קור אויב למי זידו. למה? כי אדם צריך לדעת שהוא לא מבין הכל מיד, והוא צריך לחכות קצת זמן. אשר לא נתן בלבבו לאמור, לבב הנמהרים, מישהו שרץ מהר, לא יבין לדעת. אדם צריך לחזור על זה ולשנן לעצמו, שלא מה שנראה לך במבט ראשון, זה האמת. לבב הנמהרים לא יבין לדעת. אם הבנת משהו מיד, זה כנראה לא הבנה הנכונה. וכי הטעות בכל אדם מצוי הוא, וכל אדם צריך לקחת את זה בחשבון, ולכן הוא קורא למייזיד, אם הוא טעה, וזהו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, הווי זהיר בתלמוד, ששיגגת תלמוד עולה זדון. אומר, מה זה הווי זהיר בתלמוד? גם הווי זהיר ללמוד, אבל גם תיזהר ללמוד ולאט. אל תכריע מיד במה שנראה לך, כן, תרבות וואטסאפ כזאת, שאתה יודע, אתה מקבל את התשובה, אתה מיד עונה, אתה מקבל את השאלה, כן, הכל מיידי. חכה שנייה, תחשוב על הדברים, ורק אז, חשוב הדיבור קודם שאתה ציינו מפיך, ורק אז לענות בצורה איטית יותר, והעניין זה אמר שלמה עליו השלום, ראית האיש חכם בעיניו, תקווה לכסיל ממנו. אם מישהו שחושב שהוא חכם, הוא יותר גרוע מכסיל. כסיל יש יותר תקווה מאדם שהוא חכם בעיניו. בסדר? למה? כי אדם שהוא חכם בעיניו גם אף פעם לא ילך ללמוד. הוא תמיד עונה והוא תמיד צודק. וכסיל לפחות יודע שהוא כסיל, אז יש דברים שהוא יודע שהוא לא יודע. ואדם שיודע שהוא לא יודע במצב הרבה יותר טוב מאדם שלא יודע שהוא לא יודע. וכמו שאמרו חז"ל, הגס ליבו בהוראה, וגם הרמב"ם מביא את זה להלוכה, שויטה ראשו וגס רוח. הוא גם שויטה, גם רשע, על זה שהוא עונה, כי אנחנו אומרים פה שהוא פושע, והוא גם גס רוח, בלגאי וניק, וזה צועק שהוא בעל גאווה. לכן, האדם המורה, כל אדם שמורה או ירואה באיזשהו עניין, יש לו ליסה וליתם בדבר, לא להחליט לבד, לדבר עם אחרים, כי יש נקודת מבט שאולי אתה מפספס, ולהחמיץ המחשבה, כן, כמו חומץ, מתחכה 18 דקות, עד שזה מחמיץ, תן לדברים לטפוח, תן לשמרים שיש בתוך העניין להתחיל לעבוד, ואז פתאום אתה רואה דברים אחרים שלא היו פה מקודם, ולהשהותה, פשוט לחכות עם זה. כי עניין שאמרו, מחמיצין את הדין, שעל ידי חימוץ והמתנה, מוסיף סברה על סברתו ופלפול על פלפולו, עד שידין דין אמת לאמיתו. כי במחשבה השנייה יראה לומר מה שלא ראה בראשונה. בסדר, במחשבה השנייה מבינים יותר, רואים יותר, ובעניין זה אמר אסף, הוא לא מדבר לגבי זה, הוא מדבר לגבי נושא אחר לגמרי, אבל הרבן יוינה אומר, זה נכון גם לענייננו, כי יתחמץ לבבי וחיליותי אשתונן. כלומר, אחרי אשר לבבי מתחמץ, אחרי שהלב שלי מקבל זמן בשביל ליצור חמץ, ומתפלפל על החוכמה, ואז כליותיי שהם המייעצות, אני משתונן, אני שנון, חד, ומתחדד השגתי לדעת, כי בלי זה לא ידעתי. בלי להחמיץ את הדבר, לא באמת הבנתי את מה שקורה פה, וזה חלקי, הוא כמו שכתוב אחריו, ואני בער ולא ידע, ובאמות הייתי עמך. אומר, הדבר הראשון שאסף לומד מזה כי התחמץ לבבי וחיליותיי אשתונן, זה דווקא זה שאני מבין שאני לא מבין. כי אני בער ולא ידע, באמות הייתי עמך, עד אבוא אל מקדשי אל אבינה לאחר איתם. אני מבין שהיום אני לא מבין, ובהמשך אני כן יבין. בהתחלה אני חושב שאני כן מבין, ואז אני אומר, אם הרשעים כל כך גדלו והצליחו ועשו פרי, כן? למרות שאך טוב לישראל אלוקים לברי לבב, אבל אני כמעט נטיו רגלי כעין שופחו אשורי, כי קינאתי בהוללים שלום רשעים אראה. אני רואה את ואז אם אמרתי אספרה חמו, הנה דור בניך בגדתי, אני אהפוך את כל עם ישראל לבוגדים אם אני אגיד מה הם באמת חושבים על המצב הזה. אבל כי התחמץ לבבי, כשאני חושב על הדברים, לא קופץ למסקנות, לא קופץ לסימני קריאה, נשאר בשאלה איך יכול להיות, הנה אלה רשעים ושלבי עולם יסגו חיל, ואומר אך ריק זיקיתי לבבי והרחץ בניקיון כפיי. זה אותם פסוקים, זה כולם פרק ה-ג' אומר, אני, כשנראה לי מה שנראה לי היום, עשיתי שטות שהשקעתי כל כך הרבה, תראה את הרשעים הם רק הצלחה יש להם, כי אין חרצובות למותם, וברי אולם, בעמל אנוש עינימו, אומר התרגום אלה שעמלים בתורה, הם לא נמצאים שם ואם אדם לא ינוגעו לכן ענקת מו גאווה, היה אותו פשיט חמאס למה, יצא מחלב עינימו, יש להם את כל עברו מסקיות לבב יותר ממה שהם רוצים הם מקבלים, יש להם הכל ואומר, והתוצאה היא לבגוד בקדוש ברוך הוא. אבל אז אני מחכה. אני רואה מציאות בעולם שצועקת שאין דין ואין דיין. רשעים מצליחים והצדיקים סובלים. אומר, אבל אז אני מתעזר בסבלנות. מתחמץ, נותן לדברים להחמיץ. לא יודע מה יצא מזה, אין לי מושג. אבל אחרי שהתחמץ לבבי, פתאום אני נהיה יותר חד בעניין הזה. אני כבר לא כל כך כהה, לא ברור, לא ממש מבין מה קורה פה, אני כן מבין. ואז אני מבין שמה קורה כרגע אני לא מבין, אבל אבינה לאחר איתם, אני מבין איך שאני אבוא למקדשי אל, אבינה לאחר איתם, איך שבסוף הכל יהיה מובן. וההבנה הזאת שאני לא מבין ובסוף יהיה מובן, מגיעה רק אחרי שאתה ממתין. מחכה, יושב בסבלנות, לא מבין מה קורה פה, אבל נותן לזה זמן. ומלוקח רבין יוין את האמירה הזאת של אסף לסוגיה שלנו. והטעם על שאמר רבו מתונים בדין, אומר למה דווקא בדין? הרי הדבר הזה נכון על אמונה, והוא נכון על תירה, והוא נכון על כל הוראה שהיא, הוא, על כל דבר בחיים שבן אדם רוצה באמת להבין ולחיות לעומק, הוא חייב להיות עם התכונה הזאת של להיות מתון. כן, לתת לדברים להתיישן לפני שהוא מכריע בהם. בסדר, יש, אפשר להגיד כזה, יש לי קבולה שאני לא מחליט באותו יום, תן לי יום. בסדר? מחר אני יודע לך את התשובה. תשאל את זה לילה, זה יצא מצוינת, כן? תמיד שאתה נמצא ותשמע, זה כבר 3:59, 59, יש לך 4 שעות לסגור את העסקה, זה בדרך כלל נוכלות. כן, זה לצערנו, ככה זה, כל הרשת עובדת ככה, שלוחדת אנשים בתוכה בצורה של, הנה, הנה זה נגמר, אתה חייב להחליט עכשיו. אתה חייב להחליט עכשיו? לא. לא, אני לא מחליט עכשיו. אני צריך זמן לחשוב, ורק אז אני אחליט. כי התחמץ לבבי וחיליותה יש לנו. בסדר? יכול להיות שיש דברים בודדים מסוימים שתפסיד, אבל ההפסדים מלהחליט מיד הרבה הרבה יותר גדולים. הרווחים שתרוויח מלהמתין הרבה יותר גדולים מאשר מה שאולי תרוויח בפעם אחת שתחתום מיד על החוזה. בסדר? לצערנו זאת המציאות בעולם. אז הוא אומר, אבל למה פה המשנה אומרת את זה דווקא על דיינים? זה הרי אמירה כללית. לא, והטעם על שאמר הוא מתונים בדין, כדי להזהיר יותר על הדינים משאר הוראות. הוא אומר, למה? כי הדינים שהם עיקר גדול בידיעת ידיעת יתברך ויתעלה, וכמו שאמר ירמיהו הנביא עליו השלום, אסכל וידוע אותי, כי אני השעוויה, אני השם, אוי זה חסד, משפוט וצדקו ואורץ, כי ואילה חופצתי נאום השם. מה הקדוש ברוך הוא רוצה להעמיד עולם שבנוי על חסד, משפוט וצדקו באורץ. ולכן חייבים להעמיד את המשפט, אומר, ואתה מדבר על אסכל ויודע אויסי, ואיך ישכיל אדם לדעת את השם? הרי הוא דבר הנמנע. איך אפשר לדעת את השם? אך בזאת ידענו לעשות דין ומשפט כי השם עשה את האלה. טוב, היסוד שהוא אומר פה יסוד עצום, והמלבי מסביר את היסוד הזה בדברי, לא ממש המלבי, אבל יסוד דברי המלבי אפשר להבין את זה בשיר השירים, כשהרעיה, כן, שזה הנפש של האדם, שואלת את הדוד, את הקדוש ברוך הוא, איך אני יכולה להשיג אותך? איך האדם יכול להשיג רוחניות? בסדר? בהתחלה יש געגוע גדול, ישקני מנשיקות פיו, כי טובים דודיך מיין. ואז קולטים שיש רוחניות, לריח שמניך טובים, שמן תורק שמך, לא רואים, לא שומעים, אבל מריחים, מרגישים שהדבר הזה קיים, ולא יודעים איך תופסים אותו. על כן על עמו יישא עבורך. ואז באה בקשה, מושכני, אחריך נרוצו, תמשוך אותי ואני אלך אחריך. אבל אני פשוט הביאני המלך הדורו, ואני נמצאת פה בכלב של שלמה המלך, ואני לא מצליחה, אומרת הרעיה, אני לא מצליחה לצאת מפה. אבל תמשוך אותי, ואתה תראה איך שאחריך נרוצו. נוגילו ונשמחו בוך, נזכיר עוד אידך, או רק להזכיר את האהבה שלך, יותר מיין, יותר מכל התענוגים שיש בהיכלות של שלמה המלך, מישור עם העיווך, אהבה אליך זה אהבה ישרה, לא כי אני ארוויח מזה משהו. ואז בא כל מתוכה, מי את בכלל, את מלוכלכת, את שחורה, זה לא כמו פעם שהרועה צון, הדוד, אהב אותך, היום תראי איך את נראית. ואז באה התשובה, לא, שחורה אני ונובו, למרות שאני שחורה מבחוץ, אני עדיין נובו, בנוי ירושלים, שהן מקיפות אותה. כעולי קידור, שאותו דבר כמו יריה ישלם, אני לא נכנס עכשיו לפרש את כל שיר השירים, רק לנקודה שלנו, יש דברים שאני עצמי השתניתי, אל תראו לי שאני שחר חוירס, כי זה רק שיזוף חיצוני ששזופס לי השומש, ראיתם איך השבועים יצאו מעזה, כן? לא נשאר להם שום שיזוף. כבר מספיק זמן מתחת לאדמה ששזופס, אבל שיזוף זה גם דבר שיורד. בני מניחר ובי, לכן אני כל כך צינית, לכן אני תופסת את העולם בצורה כל כך שחרחורת, כל כך שחורה. אבל אני כן מסוגלת, אני כן תאורה, אני כן יפה, אני כן קשורה עדיין לדוד שלי. ואז היא פונה אל הדוד ומבקשת ממנו, אגידו לי שאוהבו נפשי. איפה אני יכולה לפגוש אותך? אני יודעת שאתה לפעמים רואה ולפעמים מרביץ. זאת אומרת, לפעמים משכיב את הצון לנוח, זה להרביץ, לתת להם לרבוץ. לפעמים מדרבן אותם קדימה, כי הסוד של קדושה הוא תמיד אהב וירא. דחיפה קדימה ותמיכה, שילוב של שתיהם יחד. מי שמציע לך רק את אחד משתיהם זה לא רוחניות אמיתית, כן? אז צריך להיות איכותי ראה, איכות תרביץ בצהריים. אז איך אני אמצא אותך? שלמה אהיה כאוי תהיו על אדרי חברך. למה שאני אצא לחפש אותך ואני לא יודע איפה אתה נמצא? אני אצא לחפש רוחניות, אני אצא לחפש קדושה ואני פול על כל מיני נוכלים. על אדרי חבריך, כל מיני אחרים שיציעו לי רוחניות בגרוש, ואני אסבול, אני אצא פצועה לגמרי מכל מיני דברים שחיפשתי קדושה, חיפשתי אור, חיפשתי אהבה, חיפשתי את הטוב האמיתי, והגעתי לדברים אחרים. והתשובה שהרואה עונה לה, כן, הדוד, הקדוש ברוך הוא עונה לנשמה, כשהיא יוצאת למסע חיפוש שלה, איש אוקייני מנשיקו הספיעו, להיות אהוב ואוהב בו זמנית, להיות קרוב לקדוש ברוך הוא. מה התשובה? אם לא יישא ידעי, לא, חיופו בנושים. אם לא תדעי איפה אני נמצא, אם תראי אותי ברור מצוין, אם לא תדעי איפה אני נמצא, צאי לוח בעקבי הצוין. תסתכלי איפה העקבים, כן, הסימנים באדמה, הפסיעות באדמה, של אלה שהולכים אחריי. בסדר? יש לי את הצון שלי, צאי לך בעקבי הצון. וראי את גדיותייך על משכנות הרועים, תקחי גם את צון ותובילי את אותם. תהיי גם את רואה צון. תסתכלי מה אני עושה ותעשי גם את כמוני. זאת הדרך לגלות אותי. בסדר? שיר השירי ממשיך סיפור ארוך על איך הם מתחברים ונפרדים ומתחברים שוב ונפרדים שוב בכל מיני צורות. מי שרוצה שילמד שיר השירי ממלבים, זה חוויה. זה באמת משהו מאוד מיוחד. אבל לענייננו, מה שיש פה, איך הדרך להידבק ברוחניות, באמונה? איך הדרך לתפוס קשר עם הקדוש ברוך הוא? יש המון תחליפים זולים בשוק, והם מאוד נוצצים ומאוד מנסים למשוך. והדרך היא, אומר הדוד, וזה מה שהרבי נויין אומר פה, תהיה כמוהו. זה מה שאברהם אבינו עושה. הוא רואה שהקדוש ברוך הוא בעל חסד והטוב, והדבר הראשון שאתה מזהה בקדוש ברוך הוא, זה שהוא טוב. הוא ברא עולם כל כך יפה, כל כך מקסים, שמש, גשם, ירח, כוכבים, שילוב של דברים יחד, הוא רוצה שיהיה טוב. בסדר? את החוויה הזאת, תהיה אתה כמוהו. הוא פשוט פותח אוהל, פותח בתמחוי, כן? פותח אוהל, ארבע, זה, שאנשים יבואו, שיוכלו, שיהיה להם טוב. ואז הוא לא רק ידאג שיהיה להם טוב וטעים בפה, הוא גם מקדם אותם קדימה. זה לא רק טוב לך סתם. זה לא קיבלת סוכר על מקל ולכן סוכר על הלשון, עושה לך פשוט הרגשה נעימה. זה טוב אמיתי. זה מישהו אוהב אותך ולכן נתן לך את זה. זה אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברוי נתן לך את הסוכריה הזאת. כמו שהכוזרי כותב שהברכה זה העצמה. חזקה מאוד של החוויה החיובית שיש בעולם. תראה, מי שמבין משהו מברך, כמובן, וחושב על זה. זה כאילו, מי שאדון כל הארץ, שברא את כל היקום, ברא את פרי העץ הזה, וכמו שרב אביגדור מילר מגדיר, ירוק מבחוץ, קצת אדום, ריח כל כך מקסים, טעם, קצת חמוץ, קצת מתוק, כן? תסתכל, וזה כל אלה, ברוך שברו כל אלה לשמשני. הוא עשה את זה כדי שיהיה לי חוויה טובה, כי הוא אוהב אותי. זה חוויה אחרת לגמרי כשילד אוכל סוכריה שהוא קיבל מאבא שלו כעזר לאמא, מאשר סתם שהוא לקח סוכריה מהארון ועכשיו מתוק לו בפה. לא, התחושה בלשון אותו דבר, אבל התחושה בלב שונה לחלוטין. ואברהם אבינו רוצה שיהיה לאנשים טוב, אז מה הוא עושה? פשוט עושה להם טוב. נותן להם לאכול לשונות, חרדל וכל הדברים הטובים, אבל גם מסביר להם איפה זה הגיע כדי שיהיה להם באמת טוב. כך הוא דבק בהשם. כך הדבקות ברוחניות הוא פשוט להיות כמוהו. אתה רוצה הסקל ויודויה אויסי? אתה רוצה להתחבר אל הקדוש ברוך הוא, לדעת אותו? אומר, זה לא אפשרי לדעת את הקדוש ברוך הוא. הלא ידע, סויסי, זה התברך והתעלה, כן, לא שייך. איך יסכיל אדם לדעת את השם? אך בזאת ידענו, הדרך לדעת את הקדוש ברוך הוא, זה לעשות דין ומשפט, כי השם עשה את אלה. מה שהקדוש ברוך הוא עושה, צאי לך בעקבי הצון, וראי את גדיותייך. לי יש צון, גם לך יש צון. אני דואג להם, תדאגי גם את לצון. מהו רחום, אפתו רחום, מהו חנון, אפתו חנון, מהו גוי מחסונים, אפתו גוי מחסונים. מה שהוא עושה, תעשה כמו. את זה לומדים מאברהם אבינו, זה המסר של אברהם אבינו, וכל התורה שלנו בנויה על זה. אומר לך, אתה רוצה, תעשה דין, כמו שהקדוש ברוך הוא עושה, הסקל ויודע אויסי, כי אני אביה, אויסי חסד, משפוט וצדוקו ואורץ, כי ואי לחופצתי נאום השם. והדרך להתאבק בקדוש ברוך הוא זה הדרך הזאת, וזהו שנאמר, דן דין עני ואביון, אך טוב, אלוהי הדעת אותי נאום השם. זה הפסוק בירמיהו, הוא חבט את זין. כסיב במקום אחר, במיכו. ומה השם דורש ממך? כי אם עשות משפט ואהבת חסד. כי הדינים הם שורש גדול לתורה, ומהם נשתת העולם עליהם העולם עומד. כמו שאמרו במדרש, כסיב לפני עשר סדיבויס, שופטו עשרון בכל אייס, וכסיב לאחר עשר סדיבויס ואילה משפוטים. זאת אומרת, התורה נותן לך קבולת התוירו, משפוטים לפני, משפוטים אחרי. משל למטרויניסה שהייתה הולכת בדרך ועבדיה, הולכים לפניה ולאחריה בכלי זין. אז הדרך לתפוס תירה והדרך להגיע לתירה זה להעמיד את המשפוט בצורה הנכונה וחסד, משפוט וצדוקו. ואז זה אסקיל ויודע איס. זאת הדרך לדעת לקדוש ברוך הוא. אני לא אכנס לזה כרגע למרות שזה נושא חשוב. הרב הירש, במה שנקרא פעם במעגלי שנה, היום זה באוסף כתבי רש"ר הירש החלק הראשון, תקופות השנה, יש לו מאמר על סיוון, המאמר הראשון של שבועס מדבר על זה. הוא אומר, יש דתות בעולם. הוא אומר, ויהדות היא לא דת קלאסית במובן הזה, שהיא לא מתעסקת עם מה האדם מרגיש, אלא מתעסקת מאוד עם איך האדם עושה. בסדר? והצורה שבה אנחנו מגיעים לרוחניות ומגיעים לקרבת השם, זה מתוך העשייה. ולכן מדגיש רבינו יוינו, העבודה שלנו היא אסקל ויודויה אויסי. אסקל ויודויה אויסי דרך עשיית חסד ומשפט. טוב, נראה לי שנעצור פה, פשוט השעה מאוחרת, ותעמידו תלמידים הרבה, נשאיר בעזרת השם לפעם הבאה, בלי נדו.